ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורכת דין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים, הפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני. ואנחנו כאן ללמד אתכם איך מתמודדים עם כל המשברים בחיים, בטח אלה שלא לימדו אתכם בבית ספר, אולי אפילו שאלה בית ספר גרם לכם, תכף נראה היום. אבל באופן עקרוני, מה שאנחנו עושים כאן, לא ילמדו אתכם בשום מקום אחר. והיום אנחנו הולכים לדבר על משהו באמת, באמת, רציתי לדבר עליו מהיום שהקמתי את הפודקאסט, לדעתי אנחנו בפרק 120 או 119, ומאוד מאוד רציתי, והיה קשה למצוא מי שתבוא ותהיה מוכנה לדבר על הנושא הזה. ואז ביום שבת פתחתי את הפייסבוק, והיה שם פוסט ממש חשוף, שממש מספר את כל מה שיש לי לשאול עליו. אז היום אני מערכת את ענתי קינן, שבגדול היא מנהלת פיתוח עסקי בתחום ההייטק ובתחום ה-AI, עוזרת לסטארט-אפים, עובדת מלא בחול, יפה יפייה, פצצה, בלונדינית. ענתי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אימי.
והפודקאסט שלך היכה אותי בתדהמה. קודם כל, כי אני מכירה את ענתי המון שנים, נכון? אמנם שאני הכרתי אותה הייתה ענת, אבל עכשיו היא ענתי.
כן, נכון.
אני רוצה להקריא כמה משפטים מהפודקאסט כדי שיבינו על מה אני מדברת.
בשמחה.
אז הפודקאסט בכותרתו נקרא על תדמית חברי ילדות, סליחה, הפוסט, נקרא על תדמית חברי ילדות ומה שאף פעם לא כתבתי.
נכון.
כמו מאיזה סרט, הוזמנתי לפני כמה ימים למסיבת החמישים של חברה מהתיכון. בסלון הביתי שבשכונה השקטה בצפון תל אביב, לא הרחק מבית הגידול הטבעי שלי, פגשתי חברים שכמו יצאו מהבוידם האפלולי והמודחק שלי. מהירים בזרקור אז את מי שהייתי פעם, ענת בלי יוד, מכיתה יוד, 5, תיכון חדש תל אביב. כתבת נוער מצליחה, לפעמים גם בטלוויזיה, מי זוכר תוסס? אני זוכרת. סקרנית, חובבת מקלדת, שרוצה להרוויח כסף ולקנות ליווייס 501, או חולצת בנטון, או מותג אחר של תחינת שנות ה-90, אני זוכרת ריבוק.
נכון, גם.
נכון. לכולם היה, או פלייט או ריבוק, תלוי לאן היית משתול.
בכל הצבעים, ריבוק בכל הצבעים.
נכון. או חולצות בנטון, אוקיי. את כל הכיתה ראיינתי לכתבות אישיות, את החברים מבתי הספר האחרים, או מערים בכל הארץ, סיפורים של בני נוער, רבים עברו תחת העת שלי. נחשפו לעולם, ורק את הסיפור שלי מעולם לא סיפרתי. אז אני רק אגיד שאני הכרתי אותך, כי אני תל אביבית וגדלתי בעירוני A.
נכון.
ותמיד היית הכי יפה, הכי פצצה, תמיד מתלבשת הכי יפה.
תודה.
ותמיד כאילו מלכת כל אירוע.
כן.
האישה שכולם רוצים להיות היא, כזה.
זה מדהים איך ראו אותי, איך נתפסתי,
כן.
ואיך הרגשתי באמת.
אז אני ממשיכה.
כן.
מאחורי התדמית שתחזקתי, בלונדה רזה שמתלבשת תמיד עדכני בהשראת מנוי לעיתוני אופנה מחול, יושבת ראש מועצת התלמידים, המעגלים החברתיים והמגוונים שניהלתי, פעילה בצופים, ספורטאית, המציאות הייתה שונה. לפני שאני אומרת מה המציאות, אני אגיד שלדעתי גם היה לך תמיד חבר.
היו שם תמיד בנים.
נכון, היו מסביב. מלא בנים סביבך כל
היו
הזמן.
היו בנים סביבי. האמת שהיה יותר קל עם בנים מאשר עם בנות.
וואלה.
מאוד נגיע לזה, כן.
כי קינאו בך.
גם.
כן.
זה, בנים פחות שפטו. בנים, הם יש להם מערכת הפעלה
בינארית.
פשוטה. בינארית. כן,
אפס פשוטה. אפס או אחד.
און נכון. אוף, בדיוק.
נכון. אז את כל התיכון שלי הקטי. יום יום אחרי כל ארוחה בשירותים של בית הספר, בבית כשההורים יצאו, בטיולים שנתיים, בטיולים של הצופים, במועדונים, שאחרים היו נכנסים בזוגות ושלישיות להזדיין בתא השירותים, אני הייתי נכנסת לבד, משאירה את המים זורמים בכיור, שלא ישמעו איך כל הסודות שלי מתרוקנים ונשטפים באסלה המלוכלכת והמסריחה. לפעמים בבית הייתי פוגשת במבטים של אחי, הוא מעולם לא אמר דבר. אף אחד לא אמר דבר. לא כשהייתי אוכלת תפוח ויוצאת לריצה של 5 קילומטרים, גם לא כשהייתי מסדרת את הפתיתים בערימה ושוקלת אותם על המשקל הביתי במטבח, מקפידה שלא לעבור בגרם את הכמות שהקצבתי לעצמי. לפעמים הייתי פשוט צמה, משקרת לחברה שהזמינה אותי לחלוק שניצל באלכסנדר של יהודה מקבי, אומרת שכבר אכלתי מלא בבוקר ושותה דיאט קולה.
נכון.
אני עוצרת כאן.
כן.
הפוסט הזה ממשיך... ומספר באמת
מספר על מנגנון השמדה עצמי.
ללא פילטרים.
טיק טק, טיק טק.
אני הצטמררתי מהפוסט הזה, לא רק בגלל הכנות שלו, החשיפה שיש בו, לא רק בגלל הסמלים שחיברו אותי לתוך המקום האישי שלי, כי גדלנו באותו שלב, באותה שנה. אלא בעיקר מהעובדה שאני לא זיהיתי את זה בך בכלל.
נכון.
ואני בעם כל כך רגיש, את יודעת, אני הייתי מזהה הפרעות, ואני טיפולית כזאת, אני תמיד ראיתי, ואומנם נכון. לא היינו הכי קרובות, אבל את יודעת, זה, אני, אי אפשר היה לראות עלייך כלום.
נכון.
איך?
נכון.
איך?
אני חושבת שעבדתי בזה. זה היה, ואני חושבת שהרעיון to come clean, ולספר היום מה היה שם, זה החלטה שלקחתי כבר מזמן, לקראת חגיגות יום הולדת 50 שלי, שהגיע הזמן לספר את האמת, והגיע הזמן לעלות אמת לרשתות חברתיות. התחושה הזאת שהכל בסדר, מועצמת, כשיש היום אפשרות לעלות תמונות ולא לספר מה היה מאחורה, ולא לספר מה היה דקה קודם. אני חושבת שזה רק העצים את היכולת לשחק את החיים שלנו. היה לי מאוד מאוד חשוב לבוא ולהגיד, גם לאימהות שהן בנות גילי או לנשים, זה לא עובר הדבר הזה, רק לומדים לנהל את זה. זה לא עובר כי זה יושב על מקומות שבאים מהבית שלנו, מהסביבה שלנו.
ובחנת? אנורקסית.
כן, היה לי, טופלתי בשנים האלה.
משפזת?
לא, טופלתי באיכילוב במחלקה החיצונית.
להפרעות אכילה?
להפרעות אכילה.
מה המשקל הכי נמוך שהגעת אליו?
זה היה on and off, אבל הגעתי ל-46 קילו.
וואו.
ואז הרופאת משפחה, אימה שאני, היא תעביר את הדוחות האלה לצבא.
כן.
הסכמתי ללכת לטיפול בסופו של דבר בכיתה י' ב' כדי שלא ייגעו לי בפרופיל, כי כמו שאת אומרת, הייתי נערה מאוד שאפתנית. אני חלמתי לכתוב לא בראש אחד, אלא במחנה.
כן.
והתקבלתי כבר לדובר צהל, ולא רציתי להרוס את הקריירה הצבאית, אז בשביל לא להרוס את הקריירה הצבאית, הקרבתי את הסיפור הזה, אכלתי מה שצריך לאכול בכיתה י' ב'.
כן.
שיתפתי פעולה לכאורה איפה שהיה צריך לשתף פעולה.
כדי להשיג את המטרה שלך,
כדי
כמו תמיד.
כדי להשיג את המטרה שלי.
כן.
כן. Mm-hmm. אבל את ההתמודדות למעשה עברתי, וההתמודדות המשיכה למעלה מעשור.
מי גילה את זה? מי לקח אותך לטיפול? אמא שלך?
אמא שלך? ההורים שלי.
ההורים שלך.
כאילו יום אחד, פתאום? זה כבר היה מאוד מאוד קשה להסתיר את זה. קודם כל, מילה על מה קורה
כן.
כשעושים את זה. אז קודם כל, לדחוף שתי אצבעות שידגדגו את האינבל בקצה הלשון, זה לא חוויה נעימה. שנים אחר כך בהריונות,
כן.
כשהקיתי באמת, כן. שאלתי את עצמי, מה עבר לי בראש?
מה עבר לך בראש?
שחמש, שש, שבע פעמים ביום נכנסתי לטקס כן. שלם,
כן.
שבסופו של דבר, את חובטת בעצמך, זה כואב.
זה דוחה.
זה כואב, זה דוחה. זה גורם לכל, זה באמת מעלה את כל מה ששכחת שהכנסת.
זה גם מקווץ את כל השרירים.
זה מקווץ את כל השרירים, זה גורם לכל שלך להיות שרוד כל הזמן. כל הגרון חווה
שורף.
חומציות ושריפה. זה עינוי גם ברמה של לשבת עם חברים שאוכלים ולא כן. מבינים מה הבעיה,
כן.
ואת לפני שנתיים אכלת מה שרצית, זה את שמה לעצמך את המחסומים האלה.
זוכרת את היום הזה שהחלטת לשים על עצמך מחסום?
את היום שהחלטתי להיכנס ולהקיא?
היום שהחלטת להפסיק לאכול, להיכנס ולהקיא.
אני זוכרת שהייתי בלהקה. רקדתי בלהקת ג'אז, והמורה, המאמנת, אמרה לי, אולי כדאי שתורידי איזה 3-4 קילו, כדי שאני אוכל לשים אותך מקדימה. ואז אמרתי, טוב, זה לא צריך להיות בעיה, בוא נראה, כאילו אני יודעת לעשות, מה, אני צריכה שנייה להפסיק לאכול מתוק?
כן.
סבבה. והיה את כהנת הדיאטות מירי בלקין.
ברור.
יפה. ואני הלכתי לראיין את מירי בלקין. בכלל, לראש אחד, אני חושבת, לבדוק מה זה הקבוצות הרזייה.
מירי לא חסה, כן.
בדיוק.
כן.
ולאט לאט את אומרת, אוקיי, היא מציעה דברים מאוזנים, בוא נצא קצת מאיזון, בואי נבדוק גבולות. ואת מורידה, מתחילה להוריד מהתפריט, להוריד. ובאיזשהו שלב, את רוצה להאיץ את התהליך. והגעת, הגעת למשקל, היעד, סבבה. ואז את שבוע אחרי זה מגלה שאם את לא הפסקת forever את התהליכים שעשית, זאת אומרת, את לא מפסיקה לאכול חטיפים ומתוק ושטויות.
אז אולי את עולה במשקל.
אז את תעלי.
כן.
ואז את אומרת, אוי, זה, את לומדת פעם ראשונה בגיל 15, את היחסים האלה, את החוסר, את הכפיות טובה של הגוף.
כן.
על מה שהעברת אותו. וזה לא כזה פשוט, ואז שנה שלמה את רעבה, רעבה, רעבה. את עדיין מסתכלת במראה ולא מבינה מה רוצים ממך. את לא רזה.
את לא מספיק רזה.
את לא. היו לי תמיד פנים עגולות, אז זה ברגע שאת שמה חולצה רחבה, you can fool anyone.
נכון.
ואז את אומרת, אוקיי, הרעב פחות שווה, בוא נמצא פתרונות נוספים. ואת רואה סרט, ובחורה שהיא מתעמלת, מחליקה על הקרח, אני כבר לא זוכרת מה, אני חייבת כן. לשירותים, ומספרת סוד לחברה, והיא מסבירה איך דוחפים אצבע, אז את מנסה פעם, פעמיים בפעם השלישית זה מצליח, וואלה, פטנט.
וואלה, פטנט. פטנט מה, לאכול משהו שאת כן רוצה, ואז להקיע
כן.
אותו?
פטנט לאכול ולרוקן.
כן.
לאכול ולרוקן. ואז את, בהתחלה זה נשמע תמימות, את לא מבינה מה קורה בגוף.
כן.
זה נשמע, אוקיי, אחלה עסקה. הכנסתי, הוצאתי, לא קרה שום דבר, מוציאים את זה מהמאזן קלורי.
כן.
ואז את, כשאת רוצה להפסיק עם זה, אז את מבינה שאת לא יכולה להשאיר את זה בפנים.
כי את מכורה את לרגע הזה שאת מתרוקנת.
את מכורה להתרוקנות, את מכורה לעובדה שזה לא עולה לך.
כן.
שלא מגיע החשבון נכון. לשולחן.
נכון.
וזה חוסר התבגרות מובהק. לא לוקחת אחריות על מה שאכלתי.
כן.
ואז אני אסוד. עכשיו, הסוד הזה...
כמה אנשים ידעו?
אני חושבת שבשנים הראשונות ידעו שני אנשים. חברה הכי טובה שלי ואח שלי.
אבל הוא לא אמר כלום.
ואף אחרי, גם היא לא.
גם היא לא אמרה?
לא.
היא לא אמרה, מה, זה לא בסדר, זה לא...
שנים לקח לה לספר שאחרי הצבא, כשנסענו לטיול coast to coast בארצות הברית, חלקנו חדר, לקח לה שנים לספר, אני יודעת מה את עשית בשירותים.
כן.
כל ערב, כן. כל זה, כן.
כן.
זה מאוד קשה, ואני אספר סיפור. לפני שנה, נסענו לסוף שבוע רומנטי בפריז, בן זוגי ואני, ועשינו סיבוב פטיסריז כן. מומלצים.
כן.
ובאחד הפטיסריז אמרנו, בוא ניקח משהו שממליצים עליו, שקראתי עליו המלצה, נעמוד בתור, ניקח את זה ונעשה פיקניק בחוץ. אז תיקח את מה שביקשתי, ואני נכנסת שנייה לשירותים. ואני נכנסת לשירותים, אחרי, ויוצאת מעטה נערה כבת 16.
כן.
ואני לא שמה לה, אני נכנסת מיד אחרי הלטה, האסלה סגורה. Mm-hmm. כהרגלי, אני מרימה את האסלה ולוחצת על הכפתור לרוקן אותה שוב, לנקות אותה שוב. ואני רואה את החבילה שהשאירה שם, בדיוק כמו שאני השארתי mm-hmm. לפני 30 שנה. והיא שכחה להוריד את המים. Mm-hmm. ואנחנו בפטיסרי.
מטורף.
אין שם סלטים.
מטורף.
ואני יוצאת החוצה, שוכחת מזה, יוצאת החוצה, ואז בתור, בן זוגי עדיין עומד בתור, הוא כבר כמעט מגיע, ואני מסתכלת, אני מחפשת אותה, ואני רואה, אותה יושבת ליד אמא שלה. ואני, הלב שלי לא מתכווץ עליה, הלב שלי מתכווץ על אמא שלה. שלא יודעת.
שלא יודעת.
שהיא יושבת עם הבת שלה, והן חולקות עוגה. מהממת. והבת שלה מחייכת ולא אומרת שום דבר, והיא לפני כמה דקות השאירה את העוגה הקודמת, או את הארוחת בוקר, באסלה. ואני חושבת שאם הייתה יודעת, הם לא היו יושבות שם. זאת אומרת, הם היו עושות משהו אחר.
אני רוצה להגיד לך שאני מאוד, מאוד רציתי שתבואי, כי אני, מי שמכיר אותי יודע שכל סיפור האוכל אצלי הוא אישו מאוד רציני. סתם הייתה לך דוגמה, אתמול הייתה לי סדנה, עשיתי סדנה ל-60 נשים, שנקראת לפרוץ את 2025, או סדנת הצלחה. באמת, הגיעו 60 נשים, אחת, 37 מתוכם עורכות דין מצליחות של הרבה מאוד שנים. וכל הדוגמאות שלי הם תמיד איפה החולשה שלי, שאני לא מצליחה לרדות.
כן.
ואז בסוף מישהי הרים היד ואמרה, אני יכולה לשאול לך שאלה, תקשיבי, את כזאת מהממת, מה זה כבר מעניין אותך? כאילו, למה זה, את כזאת מצליחה וזה, למה זה נכון. עדיין מעניין אותך ואת יפה וזה, מה את צריכה את זה? וחוץ מזה, את גם בכלל לא שמנה, אז למה את כאילו מתעסקת נכון. בזה? ואז אמרתי לה, אחרי המון המון טיפולים, ואחרי שאין באמת דיאטה בעולם הזה שלא ניסיתי, אין, לא קיימת, כולל לשלוח את הקקי שלי במבחנות למכון הטכנולוגי בוויצמן ו-DNA בארצות הברית.
כן.
אני אמרתי לה, אני חושבת שזאת פשוט תחזית היחידה בחיים שאני מוותרת לעצמי. כי בכל השאר אני לא אוותר.
מה זה אומר מוותרת?
זה אומר שאם אני יודעת, נגיד אני צריכה, לא יודעת מה, לעבוד, אז אני יודעת בדיוק מה אני אעשה, אני לעולם לא אוותר לעצמי, אני אעבוד שבת, אני אעבוד בערב, זה יקרה.
כן.
אבל אם נגיד אני יודעת שכדי לרדת במשקל אני צריכה לא לאכול מתוק, או לא לאכול פחממות או לא זה, אני אוותר לעצמי. אני אגיד לעצמי, יאללה, לא נורא, בחזית הזאת יותר קשה לך, תפצי את עצמך.
את לא מוכנה לשלם את המחיר.
לא מוכנה לשלם את המחיר, בדיוק. ואז היא שאלה אותי, אז למה את באמת לא זה? ואז אמרתי, כן, לא מוכנה לשלם את המחיר. ואני כן ישתף פה לראשונה בחיי, ואם הילדים שלי ישמעו את זה, אז גם הם ישמעו את זה פעם ראשונה, שאני הייתי בת 15 בולמית. לא אנורקסית, כי יש לי פחד מהקאות. אגב, זה פחד ידוע. זאת תסמונת ידועה. אני מאוד, 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 מאוד מפחדת להקיא. אז אני פשוט הייתי אוכלת ללא גבול, באמת.
כן.
מאביסה, מאביסה, מאביסה בלילה.
כן.
שאף אחד לא היה רואה, אחרי שכל היום הייתי בדיאטה ואוכלת רק תפוח וזה.
כן.
ולא הייתי מצליחה להקיא, והייתי מתייסרת על זה שאני לא מקיאה.
כן, שזה נשאר.
שזה נשאר. וחקרתי הכל על אנורקסיה, כי את יודעת, אני כמוך, אנחנו כן. פרפקציוניסטיות, אם נכון. אנחנו רוצות להיות משהו, אז אנחנו נחקור.
נכון.
וחקרתי, ואיך דיברנו קודם, אני קריסטיאנה פיי.
כן.
ועל הסרטים, ועל הכל, ולא הצלחתי להביא את עצמי להקיא. ותדעי לך שזה הדבר היחיד שהציל אותי עם אנורקסיה.
זה באמת, אני יכולה להגיד שזה מציל, אבל זה כבר מעיד על מי שאת.
נכון.
עכשיו בואי אני אקח אותך. עוד אפילו טיפה, למה שבסוף מאחורי הקלעים את עושה או אני עושה, או מה שקרה לנו,
כן.
בין גיל 15 לגיל 50, אז מה שהשמטתי מהפוסט ולא כתבתי, אבל הוא עוד יגיע, אני, כן. תכף אני אספר מה אני עושה היום כדי להשמיע את הקול שלי, ולהיות הקול של נשים שיגידו לי תודה ולא ירצו להיחשף. הרס עצמי מתחיל באנורקסיה ובהימנעות ובפגיעה עצמית. הוא רק מתחיל שם.
נכון.
זאת אומרת, אם תסתכלי, דיברנו מה שלא מופיע כאן עדיין בהקלטה, זה באמת ההמשך של החיים, והעובדה שניסיתי ואחר כך התגרשתי.
וילדתי ילדים.
ילדתי שני ילדים, אבל לא. מה שאני רוצה לדבר זה על הבחירות שלי.
כן.
ועל את מפסיקה להקיא, ואז את מוצאת פתרון פגז להרס עצמי. מערכות יחסים הרסניות ומתעללות, עושות יופי את העבודה. כן. למה להרעיף את עצמך ולהקיא אם את יכולה דרך third party?
נכון.
להתעלל בעצמך, לתת למישהו אחר להגיד לך בבוקר שאת אפס. למה? זה אחלה המנון.
כן.
במשך שנים רבות. ואז את תקומי בוקר אחד, ואת תביני שזה התחיל בבית, דרך סבתא ביקורתית, ואמא ביקורתית, שזה הכלי שלהם, לדעתן, לשרוד אחרי שואה שקרתה למשפחה. בגלות, ואת תגלי שאת מצאת את אותם הקולות בבן הזוג שהתחתנת איתו,
נכון.
ובחברות שיודעות במקלה להרעיל לך את כל מה שאת פוחדת להרעיל בעצמך. וכשאת תגלי את זה, אז את תתחילי לעבור תהליך משמעותי.
ולטפל בעצמך.
של טיפוס.
חזרה.
למעלה, למרומי המצוק, כדי לעמוד שם ולהגיד, אוקיי, יש לי מה להגיד, לא הכל דבש, לא הכל בלונדיני. ולא כל בלונדין, לא כל מה שנוצץ הוא זהב.
נכון.
מאחורי כל בלונד יש הרבה מאוד צבע, בואי נקרא לזה ככה, ואני חושבת שזה, החולשה הייתה בשגיאה שלי להתמודד עם זה. ארבעה פסיכולוגים, ארבעה טיפולים פסיכולוגיים במשך 15 שנים.
לא עזרו.
לדעתך. כל אחד
תרם משהו.
וזה לוקח זמן.
כן.
To see the bigger picture. ולוקח זמן, וגם את הכפתור הזה של ההשמדה העצמית,
כן.
לא לוחצים עליו כל יום, הוא שם, מתיידדים איתו, יודעים איפה, אני יודעת איפה הוא נמצא.
כן.
אני שומרת עליו, הוא בכספת, הוא קיים אם אני אחליט שאני רוצה, אבל אני לא רוצה.
כן. אני רוצה להגיד לך על זה כמה דברים. קודם כל, אחת הסיבות שרציתי מאוד שתבואי, זה כי אני תמיד מפלרטטת עם ההפרעה הזאת מבחינה פילוסופית, וגם בגלל שהיא הפרעה שהיא מרתקת אותי, איך אנחנו מצליחים להביא את עצמנו, להרוג את עצמנו. זאת אומרת, כן. במחלקה, מי שיודע, במחלקות להשפוז של הפרעות אכילה, כן. אנשים האלה ימותו.
חלקן,
אין דרך אחרת.
חלקן.
הרוב שלהם, הנה, וזה עכשיו, זה אתה קרא לבת של
קרין.
נכון, לקרין, הבת של מישהי אשתו
באומן,
של שימי תבורי, קרין באומן.
נכון.
שכולנו ראינו אותה, גם באינסטגרם גוססת. וגם ב-AI פינס, גוססת, ואף אחד לא יכול נכון. לעזור לה, פשוט כי אי אפשר לעזור נכון. לה, כי היא החליטה. וברמה הפילוסופית, זה מאוד מעניין אותי, וניסיתי לחקור קצת, מה גורם לאישה, הרוב הוא נשי, זה לא שאין גברים מעט מאוד,
נכון.
להיות אנורקסיות, ואחד הדברים זה באמת, לפחות מה שאני יודעת, זה שזה נובע מבעיה של חוסר אהבה וקבלה בבית. זאת אומרת,
הישגיות, בדרך כלל, הייתי אומרת.
באימהות. את חושבת שזה קשור להישגיות?
אני חושבת שזה עניין גם של, זה לא חוסר אהבה, אני לא יכולה לטעון שלא אהבו אותי.
Mm-hmm.
אני כן יכולה לטעון, בואי נסתכל מה בחרתי, אני בת לניצולי שואה, mm-hmm. אני דור שני.
כן.
אין הרבה דור שני בשנים האלה, אבל אבא שלי הקים משפחה בגיל מבוגר יחסית,
כן.
ואבא שלי רעב.
Mm-hmm.
זאת אומרת, הוא ידע מה זה רעב. ואז הבת הבחורה שלו, כעבור 15 שנה מהרגע שהיא נולדה, מחליטה להשתמש ברעב כשיטת חיים. אז עכשיו, אבא שלי מאוד אהב אותי, אני לא חושבת, ואימא שלי אהבה אותי, אבל אני חושבת שהדרך הזו שבה את מרגישה שיש דברים שהם לא בשליטתך,
כן.
הם לא בהכרח דברים שהם על השולחן, שאת יודעת להמשיג אותם ברמה של מושג, את פשוט יודעת שמשהו שם לא בשליטה, יש שם סודות, יש שם דברים שלא אומרים, יש שם, ומהמקום הזה זה נהיה בסדר לפתח סוד, כי זה סוד, את שואלת איך את יוצאת משירותים?
כן.
בטיול שנתי.
ואף אחד לא יודע.
ואף אחד לא יודע מה, ואת מחייכת, ויש תמונות, עדות לכך, שאת שרת,
כן.
ותמשיכי לשיר שעה אחרי, ואף אחד לא יודע שאת בכאבים בגרון, מרוב שצורב. אז את לומדת להתיידד עם הסוד הזה, לפתח אישיות נוספת, שהיא רק שלך, והיא סוג של, את מרגישה שזה כוח.
כן. כן, בסוף זה שליטה.
זה שליטה? אז זה המקום היחיד שבו אף אחד לא יכול לגעת לך ברעב.
כן.
כי את אומרת שאכלת, כי את אומרת שאת לא רעבה, כי את אומרת שאכלת בבית.
כן.
וזה הופך לשלך, והמקום הזה, אני חושבת שהשליטה, ברור שהיא בסוף מתחברת לאהבה. זה מה שכולנו רוצים. אהבה בלי תנאים. אבל יכול מאוד להיות שאם אני מחברת את זה למה שאת מעלה, זה התנאים. זה התנאים שמציבים לך בבית, של מה רק 80 בספרות?
כן.
יכולה יותר. מה רק זה? את יודעת יותר, ציפינו ממך. אז יכול להיות שזה משם.
אני רוצה לשאול שאלה. האם את חושבת שהיום, בעידן הזה, כשהבנות שלנו מחוברות לאינסטגרם ולטיק טוק ולפייסבוק, ואת יודעת, הן כל היום רואות איזשהו דימוי גוף, שלרוב הוא לא ריאלי, אוקיי? אנחנו רואים את נועה קירל, הייתה ככה, פתאום פצצת עולם.
חצי
מעצמה. כן, נכון. אפילו נטע ברזילאי שלכאורה התגעתה נכון. בשומנים שלה, והסתובבה עם בגד ים צהוב בתוגת אופנה, נכון. מספרת בתירוצים בעיניי, שפשוט תקרא לה איזה משהו, ואמרו לה שהיא צריכה לרזות וכו' וכו'.
כן, נכון.
כאילו אין לגיטימציה אמיתית עם כל לכאורה סיפור הבודי פוזיטיב, כן, לא, אנחנו בעד דוגמניות יותר, אני אומרת לך את זה כי הבת שלי בתחום,
כן.
אין באמת בודי פוזיטיב, אין.
נכון.
ואני שואלת את עצמי, האם את חושבת, זה ברור שזה גורם לנו נזק, זה עושה לנו דיסמורפיה, אנחנו שונות נכון. את עצמנו, אנחנו מלכות את עצמנו על אוכל וזה, אבל האם זה יכול לגרום לאנורקסיה?
אני חושבת שאני חשבתי לתומי שהשיח בשנים האחרונות התרקח.
כן, עבודה בעיניים, גם אני חשבתי.
אני חשבתי שהשיח כן. התרקח, אני חשבתי...
את יודעת מתי, סליחה שאני עוצרת אותך, כן. את יודעת מתי הבנתי שסופית זה עבודה בעיניים? כשאריאנה גרנדה הצטלמה עכשיו לכל הפרומים לוויקד,
כן.
את ראית אותה?
לא.
אני אראה לך אותה בדיוק בעוד okay. שנייה, ויש מוזלמנים שנראים יותר שמנמנים ממנה,
וואו.
ולכאורה קמו כל ארגוני הבודי פוזיטיב, ואמרו מה קרה לה, מה קרה לה, ומצד שני... כל מסלולי האופנה בפריז ובמילאנו חזרו להירואין שיק עקב המראה
וואו,
שלה.
איזה...
מזעזע ברמות מחרידות.
זה נורא.
ממש, ממש.
תראי, אני חושבת שמה שקורה זה שככל שאנחנו יותר מעלות את עצמנו למרחב הציבורי, אנחנו עוברות תהליך של שאלה עצמית, האם אנחנו רוצות את המרחב הזה, או שאנחנו רוצות להצטמצם.
אוקיי.
ואני חושבת ש...
אז בוא נספר...
אני חייבת להראות לך את התמונה הזאת בלייב.
כן, אוקיי.
אני עוד שנייה מוצאת לך את זה.
אוקיי.
פשוט כדי שתביני על מה מדובר, ואני אומרת עכשיו לכל אלה שרק מאזינים, שזה מופיע בכל האינסטגרם והטיק טוקים האפשריים, נכתבו אלפי מילים על זה, אבל זה תמונות מחרידות, אוקיי? זאת אריאנה גרנדה.
Oh my God.
כן.
Oh my God.
זאת אריאנה.
טוב, זה מצב לא טוב.
היא מוזלמנית ברמות אחרות.
וואו.
אני אזכיר לך.
היא נראית חולה.
היא נראית מאוד חולה.
היא נראית חולה.
היא נראית חולה. זאת אריאנה לפני.
נכון.
כן?
כן.
אז שאלו אותה מה קרה. אז היא אמרה, לא, הייתי עסוקה בסרט, לא הספקתי לאכול. את מאמינה לזה?
לא.
או, תודה רבה.
אני לא מאמינה לזה. יש, אני קוראת לזה, הפרעת אי-אכילה. זאת אומרת, באיזשהו שלב, וזה, כאן מגיע הדיון העכשווי, אני בת 50. זה נשמע נורא דבילי, לדבר, בואי, אין לך חיים כאילו, יש לך שני ילדים, מתבגרים בבית, מציאות חדשה, פרק ב', קריירה.
אוהבים אותך כמו שאת.
אין לך עם מה להתעסק, רק עם הפרעות אכילה. ואז את מבינה שזה כבר, עם השנים הופך להיות חלק מאיתנו. החוכמה היא לנהל את זה, להיות מסוגלת, להגיד, אני עם הפרעה מנוהלת, אני דואגת לעצמי. יש ימים שהאוכל אצלי, אני כבר מסוגלת לשים אותו על הולד, אבל אני לא רוצה להגיע למצב שאני לא אוכלת, כי המחירים שלו לאכול הם לא בשבילי.
כן.
אז את לומדת לתת לעצמך, לגוף, את מה שאת יכולה באהבה, שוב, מההבנה שאת לא רוצה להגיע למקור, כי אנחנו כבר לא בנות 20, והגוף מפצה את עצמו, ייקח שבועיים, שלושה, נכון. תאכלי טוב, והכל יהיה בסדר. אבל אי אכילה רגשית זה משהו קיים. זאת אומרת, אנשים של, או נשים שלא יכולות לאכול בגלל מצבים רגשיים,
כן.
זה משהו שצריך לדבר עליו. זה
מה,
קורה...
שנכנסות פתאום לדיכאון, לסטרס. או בגלל חרדה, או מסטרס,
ולא
מפסיקות
אוכלות.
לאכול?
כן, ולא אוכלות. ואני מוקפת גם בנשים כאלה, ואנחנו מזהות...
בא לי קצת את ההפרעה הזאת.
זה לא כיף, כי בסוף זה לא בא משליטה.
אני כשאני עצבנית אני אוכלת, כשאני בדיכאון אני אוכלת, כשאני עצובה אני אוכלת.
את רואה, אנחנו שוב חוזרות ומדברות על מושג אחד, על אובדן של שליטה.
נכון.
כי כשאת לא מסוגלת לאכול...
זה גם אובדן שליטה?
זה אובדן שליטה. את לא יכולה לשלוט, זה מגעיל, זה לא יורד בגרון.
וואו, את יודעת, ממש הורדת לי הסימון עכשיו. כי אם את לא אוכלת, זה גם, כאילו...
את לא בשליטה.
אני כאילו לא בשליטה, כשאני מוותרת לעצמי ושאני אוכלת מה שאני לא אמורה לאכול, ואת אומרת, גם אם אני לא יכולה לאכול...
אני לא שולטת.
אני לא שולטת.
לא, אני לא שולטת, אני לא יכולה. אז את מפוררת, את שותה שייק חלבון.
כן.
את עושה, כאילו, זה פטנט פגז. את מוסיפה את הקלוריות עם שייק חלבון, מה ש...
את מאלה שאם הן עצובות לא יכולות לאכול?
כן. זה משהו שם במעברים נסגר. כתבתי בפוסט, את הופכת לפיירוול של עצמך בגיל 16, אני לא אמרתי את זה סתם. הפיירוול הזה לא הולך לאיבוד, הוא שם על המחשב, יושב. פשוט כל הזמן צריך לעדכן גרסה, ולעדכן את החוקיות שבפיירוול, ולהגיד זה בסדר. כאילו, אז... אני חושבת שמה שלמדתי שמאוד מאוד עוזר, זה חיבוק.
באמת?
חיבוק נורא נורא עוזר.
באמת?
כן. לבוא ולהגיד, לספר לחברה הכי טובה שלך, אני בתקופה לא טובה, אני לא אוכלת, לקבל חיבוק, לספר לבן זוג שלך, להגיד בשולחן בבית, בארוחת ערב.
שאת לא אוכלת, לא שאכלת ואת בעצם לא רעבה.
את לא אומרת שאכלת. את אומרת, אני בתקופה פחות טובה, אבל זה יעבור. זאת אומרת, את עושה מהלכים תזונתיים לפני אימון, כדי לא לוותר על אימון, כי את צריכה כוח.
נכון.
אז את מנהלת את זה. יש ימים שאני ממש נהנית מארוחה טובה במסעדה, ממש נהנית.
ואין לך בעיה לאכול אותה, ואת...
אני אוכלת
הכל. ואת לא מתייסרת.
אני לא בדיאטה.
ואת לא מתייסרת.
לא מתייסרת. ממש לא.
לא מתייסרת זה ממש החלמה.
כן. אני לא מתייסרת, אני גם לא נשקלת, לא בודקת, לא יודעת. אני בערך אותו דבר, כבר עשור.
ואת לא נשקלת.
לא, אני נשקלת אחת לה, כי צריך, בשביל, לא יודעת, בדיקות או כאלה, אבל לא, אני לא שמה. אני לחלוטין במודעות שזה משהו שיכול להפריע לבריאות שלי, ואני לא מוכנה לשלם את המחירים האלה יותר. והבריאות שלי חשובה לי. זאת אומרת, אני יודעת להתעלות מעל הרגע הזה, ולהגיד, פיין, יש ימים כאלה, יבואו עוד, הכל זמני, יבואו ימים יותר טובים, והשליטה תהיה יותר קלה, וננהל את זה כל הזמן.
אבל זה עדיין אישיו.
זה לא עובר, וזה מה שאני רוצה, המסר שלי לחברות, שהן כמוני, ושכועסות על עצמן.
נכון.
אז אני רוצה לקרוא לכולן ולהגיד, אם יש לכן בת שהיא נלחמת על זה, כתבו לי המון אמהות.
בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, מה באמת קרה אחרי הפוסט הזה, אבל קודם תסיימי להגיד.
לא, לא, אז מה שקרה, הפוסט הזה עלה, לא ציפיתי. אני בסופו של דבר, אני מאוד אוהבת לכתוב, וזה משהו שככה נעלם באלף בשנים האחרונות, בטח עם האינסטגרם והפייסבוק, איזה קל זה. מעלה תמונה מאיזה חופשה,
כן.
עובדת על כולכם,
כן, גדול. אף אחד לא יודע.
ואני חושבת שאפילו נפגשנו איזה פעם לפני עשור באלת ככה לשנייה,
כן.
ואמרתי, יאו,
נכון.
עבדתי על כולכם. כן. מזל, לא עליתם עליי. אמרת לי, את עדיין נראית מעולה, איזה נכון. כיף. איזה כיף שלא רואים כאן את ה... את לא רוצה להיות כרטיס ביקור של יסורים.
נכון.
את לא רוצה להיות כרטיס ביקור של קשיים, אבל אז... מגיע הרגע הזה, בגיל 50, שאת רוצה לכתוב את עצמך. את הולכת לסדנת כתיבה של רן שריג.
איך היה?
מדהים, אנחנו מסיימים ביום שישי הקרוב.
איזה יופי.
ואת יושבת עם אנשים שעברו דברים קשים בחיים שלהם. עברו מחלות קשות, אובדן. ואז את יושבת ודחקת את זה כל כך למטה, שזה נהיה נון אישיו. ואז את יושבת ואת אומרת, אין לי מה להגיד. הכל בסדר. וואלה, הצלחתי.
כן.
הכל ממש בסדר.
כן.
ואנשים מסביבך יושבים, וחושבים שאין לך מה להגיד. ואז את אומרת, את עוברת שבוע, ועוד שבוע, ועוד, ואת מדברת עם האחייניות שלך, שהן בנות 19 ו-22, ומסתכלת על... ואז את אומרת, רגע, באמת אין לי מה להגיד? ככה, הכל בלונדיני? הכל סבבה?
הכל זוהר כמו תמיד, כמו שהיה בתיכון, גם שם הייתי זוהרת. כן.
ואז אמרתי, לא. כאילו, אם אני רוצה להיות הקול של עצמי, אני צריכה להגיד את האמת. ואין לי מה להתבייש בכלום. אני סך כל מפת הסבל שאני מהווה, וגם מפת ה...
אז את רוצה להגיד לי שעד לפני הסדנה הזאת, ושכתבת את זה, אז אף אחד לא ידע, באמת היו רק שני אנשים שידעו, לא, שכבר ידעו. היו אנשים יותר...
במהלך הדרך כבר...
נגיד, הבן זוג שלך ידע?
ידע.
בעלך?
או, זו שאלה מעולה. הגרוש שלי...
כן.
לא כל כך ידע בהתחלה, והגרוש שלי עצמו, אדם שאני יכולה להגיד בדיעבד, סובל מהפרעת אכילה הפוכה, סובל מעודף משקל קיצוני. ולא דיברנו על זה.
זה מטורף שהתחתנתי מישהו עם עודף משקל חיצוני.
ולא ידעתי.
זה הזוי. זה כאילו, הזיה, הזיה,
אז בואי תשמעי, נחליט אחר כך מה יהיה כאן ומה לא. אני התחתנתי עם... עם גבר ברווקות מאוחרת, עד שמצאתי, היה נדמה לי שמצאתי את האחד, הוא מאוד גבוה ומאוד חכם. זה היה נראה לי מספיק. זה היה סבבה, לא צריך לבדוק יותר. והיה לו כאן סימן בבטן. ושאלתי אותו, מה זה הסימן הזה? וכשהכרנו, הוא סיפר לי שהוא עבר פציעה בצבא.
אוקיי.
וקיבלתי את זה. וכעבור שנה וחצי, אנחנו אחרי, אני כבר עם טבעת נישואים ועם תינוק בבטן, וזה עולה באיזושהי שיחה עם המשפחה שלו, שגם לו יש סוד, לא רק לי. ואז אני מבינה...
שהוא עשה קיצור קיבה.
שהוא עשה קיצור קיבה.
וואו, איזה
קטע. והוא לא יודע שהוא חי עם אנורקסית לשעבר.
יאו, זה קשיבי, זה מטורף.
ואנחנו מגלים בו זמנית, ביחד, ששנינו מחזיקים סוד. שנינו נולדנו, אגב, באותו יום, אותה שנה.
ברצינות.
אני גדולה ממנו בשעתיים.
יו, איזה קטע.
ואני חשבתי שאנחנו נורא דומים כשהתחתנו, כשהתאהבנו.
אתם, אגב, זה סוג של מראה.
כן.
את יודעת, בסוף זה
כנראה.
מראה.
כנראה. אבל זה אומר, גם המראה הזאת לא תמיד נוחה.
ברור.
מה זה לא תמיד? היא מאוד לא. ואז את מגלה שאת הכנסת הביתה את האויב הכי קשה שיכולת להכניס. את הכנסת הפרעת אכילה נוספת נכון. הביתה.
ממש.
אחרי שכבר הרגשת שיצאת משם. טוב, מיותר לספר שהניסויים האלה
לא הסתיימו שרדו.
לא שרדו.
אני בטוחה שזה לא הסיבה העיקרית.
זה לא היה הסיבה העיקרית, אבל אני אומרת, להתחיל מערכת כזאת.
זה בסיס קשה.
להקים חיים עם סוד.
נכון, זה בסיס מאוד מאוד קשה. ואני לא יודעת הסוד של מי יותר גרוע. כי את בסוף היה לך סוד מילדות.
נכון.
והוא ממש, זה סוד מבגרות. הוא לא עשה את הניתוח הזה בגיל 15.
הוא עשה אותו בגיל 17.
באמת?
כן.
וואו,
כן, כי הוא לא...
לא התגייסו אותו אחרת.
לא התגייסו אותו אחרת, וכן.
אז באמת כל אחד מכם שמר סוד ככה כדי להתגייס.
ואז את מגלה את זה.
זה כן.
כן, אני רק עכשיו שאני מדברת איתך, אני עושה לזה פרוסס.
זה שיקוף. זה פשוט שיקוף אחד של השני, שתדעי.
לגמרי.
זה...
לגמרי.
אני חושבת שאנחנו על סך המשברים שלנו מאוד מדויקים.
כן.
בסוף מה שקורה לנו לא קורה סתם.
נכון.
ויש סיכוי שהמראה הזאת יותר עזרה לך מלא עזרה לך לצאת מזה בסופו של דבר.
ייתכן.
כי זה שיקוף נוראי.
זה היה שיקוף, ברגע שגיליתי את זה, לא ידעתי לאן לקחת את זה אפילו.
כן. אבל כבר היית בהיריון, והייתה...
אבל כבר הייתי בהיריון, ואין ברירה,
כן, ואת כן.
מביאה חיים. אבל שנים אחר כך, כשעשיתי לזה באמת את הפרוסס, אמרתי,
כן.
הייתי כל כך עסוקה בלהחביא את זה,
כן.
שהיום כשפרסמתי את הפוסט, קיבלתי המון המון פניות.
כן.
קודם כל, לא שיערתי שאנשים... את מעלה את זה, ואת מקווה, כמו שאת הולכת...
מישהו יקרא, אולי מישהו יקרא.
שלא, את שמה כובע, ואת מקווה שאת באיזה קונצרט, ואף אחד לא מזה, כאילו לא בא לך לראות אנשים שאת מכירה, אז את מסתובבת עם כובע, ומקווה שאף אחד לא יראה.
אולי אף אחד לא יקרא, וגם היום לא קוראים פוסטים ארוכים,
כן, וזה אמלק
איזה אמונה המקבילה הזאת, היום לא קוראים פוסטים ארוכים.
נכון.
כל מי שאני אומרת לה, אני כותבת, היא אומרת לי, אבל מי קורא את זה? קוראים.
קוראים, מסתבר.
כי כשאת כותבת מעניין, כשאת כותבת מעניין,
נכון.
תמיד תבטחי בכתיבה שלך.
נכון.
בטח אם היא אותנטית, ובטח אם מספרת משהו שמחבר אנשים או לכאב, או לסבל, או לעונג, אבל זה שם, וקיבלת המון לייקים והמון תגובות. אבל מה את הולכת לעשות עם זה?
אז קודם כל, אני כותבת את זה.
ספר?
אני כותבת ספר.
יפה.
הוא יהיה חלק, ההפרעה הזו היא חלק ממני.
כן.
זה לא ספר בהכרח על עצמי, אז ספר...
פרוזה?
לא, לא. זה ספר, רומן, מסע, על נשים, בגילנו, שמתמודדות עם, בין אם זה מלפני 35 שנה, עם עולמות שלא יצאו החוצה, ובין אם זה 2023, 2024, נשים חזקות, אמיצות, בישראל שנמצאת במלחמה, בשנה מאוד לא פשוטה, אני מדברת עם נשים. יש סביבי המון נשים בגיל הזה, אני בגיל הזה.
נכון, נכון.
ואני רוצה להעלות סיפורים אמיצים של מסע, של מסעות, של התמודדויות, כדי להגיד, וואו, כשאנחנו היינו בגיל הזה, נשים בנות 50 לא היו כמונו.
לא, הם היו סבתות כבר.
הם היו סבתות כבר, הם ראו את החיים אחרת. כאילו חורה
בסיום חייהם.
נכון.
קרובות מאוד. אני מרגישה שאנחנו רק התחלנו, ענתי.
רק התחלנו.
כאילו, אצלי זה, הכל עכשיו מתחיל.
לגמרי. ובגלל זה אני אומרת, אז אני, את הדגל הזה אני רוצה להרים.
להניף.
כן.
אז קודם כל, אני מזמינה אותך להקשיב לפרקים של הפודקאסט, היו פה נשים מדהימות, עם סיפורי חיים מטורפים, שעברו דברים באמת באמת מרגשים, ויצאו ממקומות של שאול. אני אשאל אותך עוד שאלה אחת מגילה. יצא לך להקיא בעשר שנים האחרונות?
לא.
וואו.
לא הקיתי. אני לא מקיאה יותר, אני לא עושה את הדברים האלה.
אני לא האישה הזאת שמקיעה.
אני כבר לא האישה הזאת ש... אני לא האישה שמזיקה לעצמה בלי מודעות.
כן.
אנחנו כולנו לפעמים מייצרים לעצמנו נזקים.
נכון.
אבל אני לא מוכנה לשלם את המחירים האלה יותר. ולהפך, אני רוצה ואני מנסה לעזור.
איך? את כותבת ספר, אוקיי. מה עוד?
קודם כל, אני מדברת עם נערות צעירות. מהמעגל הקרוב אליי, אמהות וחברות שיודעות מה עברתי, כבר ביקשו ממני גם בעבר לדבר עם הבנות שלהם. הרציתי על זה פעם אחת בפורום מצומצם יחסית.
כן.
זה לא יצא בבילבורדים.
אבל אולי תשקלי. אולי תשקלי לעשות
אבל...
הרצאות על זה. אני ממש הייתי שמחה אם היית באה לתיכון, ומרצה בתיכונים בכיתה י' לבנות י'
אני ד'. אני חושבת שזה רעיון מצוין.
אני אומרת לך, אני מתארים את הכפפה הזאת, אני חושבת שהם נמצאים היום בעידן שיש להם המון המון ידע, אבל הם, והם כאילו חושפות הכל, אבל הם לא חושפות כלום. דווקא מהמקום הזה שצריך להראות שהכל טוב באינסטגרם, זה עוד יותר קיצוני מאשר היה אצלנו. אני ואת רצינו להיראות טוב בפיצוץ בגימנסיה.
נכון.
פיצוץ בגימנסיה היה המסיבה שלנו פעם בשבוע, ומי הייתה לבושה יותר יפה, אז היינו הולכות שמה.
נכון.
ומי שהיה רואה אותנו, זה מי שהיה בתיכון שקרוב אלינו, אז היו באים מדלת, והיו באים מדלף, נכון?
גימנסיה, תיכון חדש.
ובגימנסיה ותיכון חדש. אבל היום כשמעלות משהו,
זה בכל העולם.
כל העולם רואה אותם.
נכון.
וכל מה שמעניין אותם זה איך הם נראות. והעיסוק האינסופי הזה נכון. שלנו היה לכאורה בינינו, הוא כאילו הם רק מראות את מה שטוב, כי הם לא מאמינות שכשהם מסתכלות באינסטגרם, וכל החברות שהם מראות שכמה טוב, שיכול להיות שאצלהם בפנים גם לא טוב. ואף אחד לא יודע את זה. ולכן באמת, באמת, נגיד, זה כפפה שממש חייבים להרים.
אני חשבתי שזה סוג של הפרעה שכבר כאילו...
פסה מן העולם?
פסה מן העולם, וואו, שהיא כבר כאילו לא? פסה.
וואו, מה זה לא?
הפרעה שהיא פסה.
אני חושבת שהיא קיבלה אבולוציה. היא הפכה להיות הפרעת אי אכילה, כמו שאת אומרת, בלי להקי, היא הפכה להיות בולמיות בלי להקי, היא הפכה להיות דיסמורפיה קשה מאוד, שנאת גוף עצמית, הלקאה עצמית, סבל אחרי כל ארוחה, הפרעות אכילה שולטות בנו.
ואני אגיד לך יותר מזה, בעידן שבו אנחנו רוצות לקדם את הנשים ואת המקום שלהן במרחב, כשאת מפסיקה לאכול, או כשאת מרזה, את למעשה מצטמצמת. את מחפשת לצמצם את הנוכחות שלך במרחב. ובאחת הפעמים, כשעברתי, קוראת לזה התקף של אי-אכילה, איזה סאגה שנמשכת כמה ימים, אני זוכרת שפרצתי בבכי, וסיפרתי לבן הזוג שלי, שמה שבאמת מפריע לי, זה שכשאני מרזה, יש פחות ממני.
חמודה.
יש פחות ממני, אני נכנסת לחדר, ואולי יראו אותי פחות. זאת אומרת, זה החשש.
כן.
והכוח בא מהמקום של, הקול שלי לא משתנה. כן. בין אם אני קילו יותר או פחות, ובין אם אני אכלתי או לא. הדבר היחיד שאני צריכה לשמור זה, כן שתהיה לי אנרגיה, שישמעו את הקול שלי. אז לכל מי שחושבת, וזה לא עבר, שהיא לא אוכלת ולא עבר לה הנושא הזה בראש, את באמת רוצה לצמצם את עצמך במרחב שאת נמצאת בו? את באמת רוצה להיות
כן.
פחות?
הם יגידו לך כן.
אבל אז אני שולחת אותך אני לבדוק למה.
הבנות
17. מה את רוצה שלא ישמעו? מה בך את רוצה שיראו פחות?
כן.
ואת זה אני שולחת את הנשים הצעירות לברר. מה את רוצה שיראו פחות? זה לא משקל.
כן.
וכשאני הייתי בתוך הדבר הזה, ואת מכירה אותי באמת מגיל מאוד כן. צעיר, אני לא הייתי בעלת עודף משקל.
ממש לא, את תמיד היית פצצה.
אני לא, אני אפילו לא ראיתי את זה כפצצה, הייתי בחורה ספורטיבית, נכון. בשביל להיות ספורטאית צריך שרירים.
נכון.
והמצב שאת מחסירה מעצמך, את מפסיקה לאכול, את אוכלת את עצמך, השרירים אוכלים נכון, את עצמם.
נכון.
אז לא הייתה סיבה.
כן.
ואני נכון. אומרת שוב, נשים שהן, זה לא דיאטה שהיא באה כדי לעזור לך להרגיש קלה יותר. האי-אכילה נועדה להוציא אותך מהמרחב, לצמצם אותך במרחב. וזה הדבר הכי קשה כאן בסיפור.
אז אני רוצה להקריא את הסוף של הפודקאסט, של הפוסט שלך. אני נפרדת בחיבוק חם מהחברים שהתקשו לשמור על זיכרונות ממשיים מהאירועים שקרו לפני 3 עשורים, ואולי טוב שכך. שרית חדד ברדיו רוצה להיות חופשייה, אני מגבירה ושרה איתה. מתחברת לענת בלי יוד מכיתה י5 בתיכון חדש תל אביב. מחבקת אותה את כל החיבוקים שלא ידעה להעניק לעצמה, מבטיחה לה שבסוף הזעקה שלה תשמע, זה לא לכל החיים, לא ככה. אחרי שתתנפץ כמו מראה לאלפי רסיסים, היא תלמד לחבר את החלקים מחדש ותהיה שלמה. היא תחזור לאכול לפעמים במקדונלד, וגם תגדיל בשקל 90. תתחרה על קינוחים מושחתים ועוגות פונדנט עם כדור גלידה וניל, וגם תסתכל במראה ותאהב ממש את מה שהיא רואה. היא תמצא את האומץ לשים כאן הכל בלי פילטרים. וואו, זה צמאורת.
תודה.
תשמעי, באמת, כל הכבוד לך, מדהימה.
תודה.
וכל הכבוד על האומץ, ועל היכולת שלך, באמת, אני חושבת שהמשמעות האמיתית שלנו, ואני יודעת שאת עושה דברים נורא חשובים על AI ומדהימים, ואנחנו צריכות לעשות על זה פודקאסט.
בשמחה.
אבל אני חושבת שבסוף, המורשת שלנו, זה מה אנחנו מצליחות לתרום לעולם.
נכון.
ואיך אנחנו מצליחות לגעת באנשים. והפודקאסט, נכון. והפוסט הזה נגע באנשים. ואת עכשיו... אני בטוחה, תעשי עם זה רק טוב. אז תודה שבאת אליי.
תודה, אימי. תודה שהזמנת ואפשרת לי לשתף. תודה.
זהו, אנחנו היינו הפודקאסט האקדמיה לניהול משברים. אם הפרק הזה עזר לכם, תרם לכם, הזכיר לכם מישהי, תשלחו לה את הפודקאסט, תשתפו, תצביעו לנו גם באפליקציות, ברשתות, ואותי תמיד אפשר להשיג. אתם יודעים איפה, אינסטגרם, טיק טוק, איפה שאתם רק רוצים. יאללה, ביי.